האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 197, ובו נחווה את הפלישה והאימה ונלחם במה שמעבר לבינתנו ולכוחנו.
איש לא האמין בסוף המאה ה-19 כי עולמנו נתון לתצפית קפדנית ומדוקדקת מצד תבונות אדירות מזו של האדם. ועם זאת, בנות תמותה כמוהו. בעוד בני האדם מתעסקים בענייניהם השונים, הם נבחנו ונלמדו. אולי באותה דקדקנות שבה בוחן האדם במיקרוסקופ את היצורים בני החלוף השורצים ומתרבים בטיפת מים. בשעננות אינסופית נעו בני האדם אנה ואנה על פני כדור הארץ, טרודים בעסקיהם, שלבים ובטוחים בשלטונם בחומר. אפשר שאין ספור החיידקים מתחת למיקרוסקופ מתנהגים באותו אופן. איש לא חשב שהעולמות העתיקים יותר בחלל עשויים להיות מקור סכנה למין האנושי, ואם הרהרו בהם עשו זאת רק כדי לקבוע כי הרעיון שיש עליהם חיים הוא בלתי אפשרי או בלתי סביר. מעניין להיזכר בכמה מן ההרגלים הנפשיים של אותם ימים עברו. לכל היותר שיראו בני האדם כי אפשר שיש אנשים על המאדים, נחותים בהשוואה אליהם וודאי נכונים לקדם בברכה יוזמה מיסיונרית. אולם מעבר למרחבי החלל התבוננו בכדור הארץ מוחות אשר לעומתם המוחות שלנו הם כשל בהמות בנות תמותה. תבונות עצומות, קרירות ונטולות רחמים התבוננו בנו בעיניים מלאות קנאה ותכננו אט אט ובבטחה את תוכניותיהם המכוונות נגדנו.
איזו פתיחה.
אני ניסיתי לעשות כמה שיותר אורסון וולס שיכולתי.
בהצלחה.
כן, לא, את יודעת. זה היה התרגום של ירון בן עמי.
כן, יש את התרגום הישן.
מלחמת העולמות של H.G. Wells, יצא בהוצאת ידיעות אחרונות. התרגום הישן שלך עם כריכה. את היא חייבת לצלם את הכריכה הזאת ולהעלות אותה לקבוצה שלנו, כי היא פשוט... וואו. אלה היו הימים.
כן, Lady Liberty עם עיניים בוורוד וכחול.
זה מאוד מטריד. זה לא ברור לי למה... הספר כולו מתרחש בבריטניה, למה יש... אוקיי, אבל לא לנו לתהות מדוע.
אבל אימג' מאיים כלשהו.
מאיים מאוד.
כן. רקע השמיים אדומים, קדם.
שלום, איילת טריאסט.
שלום, נועה מנהיים.
אנחנו חוזרות ל-H.G. Wells.
אנחנו החיות גרים.
גם.
נכון. והולך איתנו האיש הקטן מה... לא מהרדיו. אבל כן, אנחנו הולכות לדבר על מלחמת העולמות. וזה ללא ספק רגע רדיופוני, מכונן.
כן. אוקיי. יכול להיות שיש מאזינים שלא מכירים, אז ספרי בקצרה.
אני חושבת שכבר הזכרנו, אבל זה נחשב באמת לרגע שבו המדיה...
גבולות המציאות נשברו ונפרצו.
בעצם היה תסקית, תסקית רדיו.
שאורסון וולס קריין.
מוולס לוולס, אורסון וולס לא רק קריין, הוא ביים, וזה היה ממש עשוי כדרמה.
זה שודר בלייב לרגל הלווין. זה שודר ב-30 באוקטובר 1938.
וזה רגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, והפחדים גדולים.
מספיק מתוח, הכל מספיק מתוח.
כן, יש מתח גדול, אבל בעצם מה שקורה זה שהרבה אנשים שהזינו לא מתחילת, אלא מהרגע שבו הם פשוט כבר היו פול און פלישה ממאדים, בעצם שמעו כמו פריצה חדשותית לתוך שידוריהם. זאת אומרת, זה היה מין שידור רגיל כזה של מוזיקה, ואז פתאום ממש אנחנו עוצרים את השידור כדי להביא לכם מבזק מיוחד.
כן, גלילים כסופים נחתו בשדה ליד זה.
וזה מה שהיה, וזה היה מין עיבוד מאוד דרמטי וריאליסטי גם. זאת אומרת, ואז בעצם היה איזה סוג של פאניקה המונית, שגרמה לאנשים לבזוז חנויות ולהרגיש שהפלישה ממאדים אכן קורית. כן, אני בעיקר אוהב את הסצנה הזאת מימי הרדיו של וודי אלן.
כן, אבל את יודעת, אנחנו יכולות ממרחק הזמן ללגלג על זה, אבל כמי ש...
אני ממש לא מלגלגת על זה.
זאת אומרת, זה נשמע לנו במידה מסוימת מגוחך היום, אני חושבת אולי, הפאניקה ההמונית הזאת, אבל נחשב בזה ששידורנו הופסקו לאחרונה לעתים מזומנות כדי לדווח על... טילים, נפילות,
ויותר מזה,
אז החרדה היא מאוד מובנת.
זהו, אני חושבת שממש לא היה בי שום לגלוג בקריאה הנוכחית של מלחמת העולמות. אני חושבת
לא,
שתיאור
וואו.
הפלישה אל תוך העולם הכפרי,
הקריאה
הרגיל.
הקריאה מאוחר, כאילו כן? בדיעבד הזאת, היא כן. מאוד הייתה קשה לי.
היא מאוד, זאת אומרת, יש משהו ריאליסטי עד אימה בתחושות האלה של ה... הדברים הקטנים שנטרפים, שפשוט נהרסים, וקץ האנושות מגיע. יש איזה ציטוט לפחות מהתרגום של, שאצלי קיים, 6 מיליוני אדם ללא נשק וללא צדה, שהלכו נכחם כמי שכפעם שד. הייתה זו תחילתה של מפולת החברה התרבותית, תחילתו של טבח האנושות. והאנושות הזו לא מצטיירת בגדולתה, או בהירואיות שלה. אני חייבת לומר שזה אפילו עומד לי בניגוד לחוויות שהיו כאן, לצורך העניין. והשיבה באוקטובר ואחר כך.
מצד שני, זה גם לא, נגיד, הדרך של קורמק מקארתי. זאת אומרת, זה גם לא איזושהי פוסט-אפוקליפסה שכולה זרועה קניבלים וזומבים. אני חושבת שיש כאן באמת שימוש בטכניקה שוולס עמד עליה וגם הגדיר אותה בתור כמעט מחויבת המציאות למי שמבקש לכתוב מה שהוא קרא לו רומנטיקה מדעית, והיום אנחנו קוראים לו מדע בדיוני, אבל אפשר ליישם אותה גם לגבי סוגות כמו פנטזיה, וזה ההיצמדות לכל משהו ריאליסטי, והתיאור המאוד מדוקדק של פרטי הפרטים, ופה יש... בספר הזה גם הגיאוגרפיה היא כל כך מדויקת שאפשר להשתמש בו כמעט כמו מדריך מסעות, אפשר ממש לעבור ממקום למקום שבו הייתה המתקפה.
בקאנטריסייד האנגלי.
נכון, ומה שבעצם הוא מנסה לומר זה שכדי שהקורא יבלע את הנחת יסוד המופרכת, את הרעיון הזה של פלישת חייזרים, הוא צריך לקבל טקסט שהוא מימטי ככל הניתן, זאת אומרת שמחכה את החיים כשלעצמם, עד לנימי נימיהם, ואז קל יהיה לנו יותר לבלוע את מה שאי אפשר להעלות על הדעת, כי כל השאר הוא בדיוק כמו שאנחנו מכירים אותו.
אבל זה מתכתב עם הפחדים הכי אפלים שלנו, ושוב אנחנו ניצבים ברגע הזה שבו מתארים לנו קנלי על המאדים, ואנחנו לא מבינים עד הסוף בגלל טעות מפורסמת בתרגום, האם זה
תעלות
או ערוצים, האם זה טבעי או מעשה ידיהם של יצורים תבוניים כלשהם, ולכן המאדים האדום, המאיים, המלחמתי, עומד שם, וכן מהווה איזשהו קר לדמיון שלנו, אחרי שכבר אנחנו כובשים לנו את הפינות הנידחות יותר של כדור הארץ, ועכשיו פנינו מועדות אל הכוכבים.
אל הספר האחרון.
כן, ואנחנו לא יודעים מה מצפה לנו, וכאילו באמת התיאור הזה שפותחת בו של ה... הסתכלות שלנו כבעצם סובייקט, בדיוק, סובייקט להסתכלות ולמבט של מישהו אחר, הפתיחה הזאת היא חזקה מאוד.
וזה גם מישהו אחר שהוא נבון מאיתנו.
כן, וחזק מאיתנו.
חזק מאיתנו ולא נחות בשום בחינה, ובכלל היכולת של וולס לראות חייזרים בתור יצורים תבוניים וזרים, כלומר לא חיות, יש להם תודעה, יש להם כוונה.
הם שונים לחלוטין,
אבל הם שונים
גם. הם
שונים.
באמת שונים, זאת אומרת, זה לא היצור עם העיניים הגדולות והאור המקומט, זה לא. זה לא איזה משהו שנראה כאילו יצא מהאבולוציה שלנו,
נכון.
זו אבולוציה אחרת. כן.
ואת הזכרת לפני כן את הנושא הזה של אינדיבידואלים, שזה נורא מעניין שמצד אחד הספר הזה כולו מסופר מנקודת מבטו של הגיבור, וצמוד מאוד לתודעה שלו.
כן.
אני חושב שזה גם ייצר המון המון מתח, כי זה אומר, כשאתם נמצאים בתוך סיטואציה של קטסטרופה עולמית, ושוב, זה מעלה בזיכרונות מהשבת ההיא של השבעה באוקטובר, גבול של כמה שאנחנו יכולים לדעת.
כן.
אנחנו שומעים רק הבלחים של אינפורמציה.
ואנחנו
של...
בעידן אחר לחלוטין מבחינת תקשורתית.
ועדיין, כן.
שם אין לנו, אנחנו
אין כלום.
במקום שהוא ללא, כן,
נכון,
אנחנו בעידן...
לוקח כל כך הרבה זמן לידיעות להגיע שם, אבל עדיין את מקבלת מין מקטעי אינפורמציה, את לא מצליחה לראות את התמונה המלאה, לוקח המון זמן עד שאת מצליחה להבין באיזה סיטואציה את נמצאת, וגם הגיבור שלו ככה, אנחנו מתוך התודעה המאוד מאוד מוגבלת שלו, אז כאילו לכאורה אין אינדיבידואלים, כי אין כאן אין את הנבחר, אין כאן את האיש שהולך עכשיו להציל את העולם, זה לא המדען המטורף והמבריק.
הוא גם לא מציל אפילו את המשפחתו שלו, הוא לא מציל אף אחד,
הוא עלה בזרם הזה של הזמן ושל סחף האירועים.
יותר מזה, המסלול שלו מוביל התנגשות עם אדם אחר, יש תיאור בודד שפתאום הולך לעיניים של אח שלו, זאת אומרת שזה גם מעניין, כי ברקע של יצירת הסיפור, יש מסע, שיחה של וולז עצמו עם אחיו, באזורים האלה, שכאילו אחיו אומר, מה היה קורה אם בשלווה הכפרית הזאת, פתאום היה נוחת איזה יצור מהחלל, וכאילו המפגש המטורף הזה, הוא זה שנותן לוולז את ההשראה לסיפור. אנחנו מדברים על 1898, זו השנה שבה הספר נכתב. יש איזה תיאור של המון אדם, שהבריחה הגדולה מלונדון, ברגע שכבר יודעים שמדובר ביצורים אלימים, מסוכנים, ששום דבר לא... לא יכול לנצח אותם.
אין מסע ומתן פה.
בדיוק. אז יש בריחה עצומה, ויש רמיסה המונית, ויש איזה משפט אחד שקרה צד ידע, שעל איזה איש אחד, שיש לו שניים, שלושה חברים שעוד עומדים מסביבו ומטפלים בו, איש זה התמזל מזלו, ועדיין היו לו חברים. כי כל השאר, אין. אדם לאדם... זאב, אדם לאדם, כאילו, גונבים מהם, לוקחים מהם,
הם בורחים, הם רומסים.
כל אחד מנסל את מה שהוא יכול, לא אכפתי לאף אחד מסביבו. זאת אומרת, יש מעט מאוד גילויי אנושיות, כמו שאנחנו מדמיינים, ואני חייבת לומר, וככה בינינו, וזה שיח שאנחנו ממשיכות כבר על פני ספרים רבים, שזה גם מה שקשה לי עם הספרות הזאת. זאת אומרת, כאילו, עם כל זה שהיא... כל כך חזקה וכל כך מייצגת נאמנה גם את האנושיות. זאת אומרת, זה לא שיש לי איזה פנטזיה שהאנושיות לא מתנהגת ככה, אבל יש משהו, ואפילו יותר גרוע לפעמים, אבל אני חושבת שיש משהו בשיקוף הזה של הספרות ברגעים האלה, שמבחינתי כקורא תמיד כל כך צמא. כאילו, הבו לי גיבורה, הבו לי גיבור שיצילו את האמון שלי במין האנושי.
בשיר המפורסם, I need a hero.
כן, לא, כי באמת אני חושבת שיש משהו בספרות כאומנות, שזה הדבר שהכי מחזיר בי את האמון בבני אדם. זאת אומרת, לא סתם המשיכה שלי לגיבורים שכאילו מחמירים לי את הלב, ואיכשהו סוחפים אותי במקום הזה ש... היה אדם, היה אנושי, ומה זה האנושי הזה? זה גם זה, ברור שזה גם זה. זאת אומרת, הגיבור שלנו במקרה הזה, הורג כומר.
כן.
ספוילר על הרבה.
ספוילר לספר של...
כן, אבל...
זה בעצם ניסיון, אני חושבת, לשקף את תפיסת העולם המאוד סינית של וולז, לגבי המאבק, שהוא המאבק המעמדי, אבל הוא גם המאבק האנושי. בין מי שחזק יותר, יש כאן מאבק אבולוציוני, הזכרנו בפרק הקודם את דרווין, והמשמעות של התגליות שלו באותה תקופה.
הוא אפילו מרפרר לזה באיזשהו אופן, בדמות של התותחן, שגם הוא איזה דמות כזאת שהגיבור שלנו פוגש, שיש לו איזה מין חזון כזה, על איך האנושות תמשיך להתקיים, תחת האימה הזאת, תחת שלטון האימים הזה, והוא אומר, אנחנו נראה, רד למחילות, כאילו שוב העיסוק הזה...
אנחנו נהיה גם מורלוקים.
כן, אנחנו בעצם נהווה את הזן הזה של היצורים שחיים בספר שלו במכונת הזמן, שהוא ספר קודם, זאת אומרת, הוא מ-1895, וכאילו נהיה הדבר הזה, נהיה מין יצורי מעמקים גדולי עיניים וטורפניים, כאילו...
בברירה,
והוא אפילו חוזה את ה... זאת אומרת, את הפחד שלו מאובדן התרבות, מאיך אנחנו נצליח לשמר
משהו מהציביליזציה שלנו.
את הציביליזציה.
ואיזה משמעות יהיה לה כשאנחנו נשלטים על ידי יצורים שזה, לא מבינים את זה, זה לא מעניין אותם, אין איתם שום דיאלוג, אין כאן שתי תרבויות שמתנגשות.
לא, יש...
זה חיים.
אבל זה בדיוק...
זאת אומרת, זה שתי צורות חיים שמתנגשות.
אבל אני חושבת שזה מחזיר אותנו לעיסוק ה... בלתי פוסק שלו בהגדרה של האנושיות לעומת החייתיות. והוא עוסק בזה, אני חושבת, בכל ספר, כולל נגיד באי של דוקטור מורו, שהוא עוסק בהבדל הזה בין האנושי לחייתי, שם דוקטור מורו יוצר בעצם, הוא מעניש בעין ובאלף, בעלי חיים, והופך אותם לדמויי אדם. שזה יצורים אנקניים לחלוטין, זאת אומרת, זה העל ביתי בכל גדולתו.
מאוד מטריד.
ובעצם כל הזמן הדבר הזה שאתה אומר, ההסתכלות הרי של אנשי המאדים עלינו, והוא כל הזמן מדגיש את זה, היא כמו שלנו על נמלים. ובסוף, גם יש לנו את ההיפוך המושלם הזה.
אבל זה גם חלק מהעניין שאין לנו אינדיבידואל ואין לנו גיבור ואין משיח, והגיבור של הספר הוא אפילו לא הסיידקיק או החבר הטוב של מי שהולך עכשיו להציל את העולם. מה, שוב, ספוילר שמשמיד את המאדימאים, הוא נגיף שפעת, הם מתים
אפילו
ממחלה
לא
ארצית.
ריקבון, כאילו, הם לא יודעים להתמודד בכלל עם ריקבון, הם לא יודעים להתמודד עם,
נכון,
עם חיידקים.
אני יכול שאני,
זה כבר
יש לי סרט בראש.
כן, נכון, נכון.
נכון, את צודקת.
נגיף השפעת מתים, הוא הפענוח, לדעתי, של הסרט המוקדם אפילו, כן, שהיה.
אבל הם מתים ממחלה ארצית.
מתים מחיידקים, כן. מהבקטריות של ריקבון, ככה.
כאילו, מי ש... האויבים שלנו, כלומר, האויבים שלנו בני האדם,
שאנחנו
למדנו לחיות איתם, לנצל אותם ולהשמיד אותם, כלומר, אנחנו יכולים לחיות לצידם, אנחנו יכולים לעשות מהם לחם ויוגורט, ואנחנו יכולים גם להשמיד אותם בעזרת אנטיביוטיקה ותרופות אחרות. הם אלה שנחלצים להצלתנו, ובעצם משמידים את הפלישה המאדימית. אפילו לא היה תלוי בנו, זה לא, אנחנו לא עשינו פה שום דבר.
הם הסימביוזה שלנו, הם היצורים שאיתם
לא יכולים להתקיים, נכון, לא יכולים להתקיים בלעדינו, ואנחנו לא יכולים להתקיים בלעדיהם. אבל אני חושבת שדווקא מתוך העובדה שהוא בוחר במישהו שהוא בסך הכל מספר עד, הוא באמת לא גיבור כאן, אין גיבור כאן, יש רק קטסטרופה, מין אפוקליפסה של הפרברים כזו, שאנחנו לא רואים אפילו את המוקדים הגדולים שלה, אלא את השוליים והפריפריה שלה, וכמו שזה אמין בתיאור המתקפה והחורבן של העולם, זה גם אמין ומהדהד כשהוא מתאר את הסוף. ואני רוצה להקריא קטע קצר. יצאתי שוב אל הרחובות שאך לאחרונה היו כה קודרים ומוזרים וריקים. כעת הם עמו כבר מן האנשים השווים. היו אפילו מקומות שנפתחו בהם החנויות, וראיתי מזרקת מי שתייה שמים זורמים בה. זכור לי עד כמה בהיר ולהגני נראה לי היום כשחזרתי על עקבותיי באותה עלייה לרגל אגומה אל הבית הקטן בווקינג. עד כמה עמו הרחובות ועד כמה נמרצים נראו החיים סביבי. בכל מקום היו אנשים רבים כל כך עסוקים באלף פעילויות, עד שנראה היה בלתי סביר שחלק ניכר מן האוכלוסייה נהרג. אך אז הבחנתי עד מה צהוב אורם של האנשים שפגשתי, עד כמה גדל פרס הערם של הגברים, עד כמה גדולות ובורקות היו עיניהם, וכי כל אדם שני לבש עדיין בלויי סחבות. על פני האנשים הייתה שרויה התרגשות אדירה או נחישות קודרת.
אני חושבת שעוד משהו שמאוד בולט בספר הזה, זה כאילו אוזלת היד של השלטונות.
אין, זה כאילו.
בעצם, אין צבא.
אין כלום.
אין ממשלה שמצליחה באמת לתפקד.
החיילים רואים אותם הולכים יחד עם כל המוני האדם האלה, חיילים פצועים וחסרי כיוון, הם חלק מהזרם הזה של האנושות, the route of civilization הוא קורא לזה, כאילו זה אפילו לא טבח, אלא מין העקירה מהשורש של המין האנושי.
כן, היצורים האלה גם מתגלים כערפדיים. הם בעצם ניזונים מדמם של בני האנוש.
לא היו הראשונים וגם לא האחרונים.
לא, לא. זה דווקא כאילו קצת הפחית לי.
כן, כי זה פתאום היה נראה לך מוכר.
זה מוכר מדי.
הם צריכים אותי בשביל משהו. הם לפחות צריכים אותי בשביל משהו.
פשוט, כן. אבל באמת יש משהו מאוד חזק בלקרוא אותו עכשיו, אני חושבת במיוחד אולי את הספר הזה. כמה הוא עדיין רלוונטי.
מאוד רלוונטי. התחושה היא מאוד רלוונטית, וזה גם, הוא נוצר על רקע של בכלל, זה ז'אנר מאוד מאוד מוזר שנקרא ספרות פלישה, שהיה רווח לפני מלחמת העולם הראשונה, ובעצם כל מיני גנרלים, תעצרי אותי כשזה נשמע לך מוכר,
כן.
גנרלים ואנשי צבא שכתבו סיטואציות, סנריוז, שבהם יש פלישה לבריטניה, כל אחד בחר צורה אחרת ומקום אחר, אבל פולשים מהים, פולשים מהצד הצפוני, מהצד הדרומי, מהתעלה, ואיך בריטניה נלחמת ומתגוננת. זאת אומרת, תיאורים ספרותיים בדויים של החששות הפוליטיים המאוד מבוססים שלהם, שבסופו של דבר גם במידה כזאת או אחרת התממשו.
כולל החזון המאוד ספציפי של וולס על פצצת האטום, שהוא שוב קרא לה בשם.
שהופיע בספר אחר, אבל כן, שהוא שיים אותה. הוא היה משיימן.
באמת.
וואו. אין לתאר, אי אפשר. אחריו אין מה לומר. אנחנו נמצא. אבל אנחנו נמצא.
כן.
מה לומר אחריו, כן.
סתם עוד רק תנתונת בעניין לה, כאילו הטכניקות הספרותיות שלו, יש לו באמת משהו תמיד עם העד הזה, זאת אומרת, עם ההסתכלות הזאת החיצוני, שהיא לא, לא המצאה שלו, משהו נכון. כזה, אבל כאילו באמת העוד מימד הזה של לתת אמינות לדברים, שהעד עצמו הוא בעצם סוג של נקודת המבט של הקורא,
כן.
שצריך את היד הזאת שתגיד, וואלה, גם אני לא האמנתי. גם אני נכון, לא מבין נכון. שזה מה שקרה. זה חזק אפילו יותר בספרים אחרים, שהם ממש, וזה גם מזכיר קצת את פו, בחלק, זאת אומרת, זה באמת טכניקה מאוד אופיינית גם לתקופה, אבל באמת יש בזה תמיד את הניסיון הזה לתת עוד מימד של כאילו, תאמין.
ואז אני חושבת שזה הופך, האינדיבידואל הופך להיות הקורא. כן. כלומר, הקורא הופך להיות הגיבור של הדרמה הענקית הזאת שמתחוללת לנגד עיניו.
אבל האם זה נותן לך תחושה שאת אינדיבידואל? זאת אומרת, זה אני חושבת שבאיזשהו מקום...
כן, אבל זה לא...
מכה בך,
זה, כאילו. זה נותן לי תחושה שאני אינדיבידואל, אבל זה לא נותן לי הרבה. כלומר, יופי, אבל אני יכולה לרמס ולמות ולהיעלם בדיוק כמו כל אחד מהאינדיבידואלים כן. האחרים האלה. במובן הזה, זה באמת, הזכרנו את זה שהוא כותב במפני המאה, זה כל כך מפני המאה בתחושה הפנימית הזאת של מצד אחד התודעה של המון כהמון,
כן.
והאובדן של האינדיבידואל בתוך הציבור הענק הזה.
בשרירותיות הזאת.
בדיוק, כאילו... זאת אומרת, הכל מתהפך, הכל קורה. כל כך מהר, הכל קורס, אז איזה חשיבות כבר יכולה להיות לנקודת המבט האינדיבידואלית שלי. יכולה להיות.
כן, ואני חושבת שבכל העיבודים הקולנועיים של זה,
זה מתפספס.
לא, בדיוק, זה מתפספס, ובאיזשהו מקום זה נורא מעניין, כי אנחנו עכשיו בעידן אולטרה, הייפר אינדיבידואליסטי, אבל זה לדעתי הולך להתהפך עלינו.
אנחנו אבל היום רוצים את האינדיבידואלים שלנו בתור תום קרוז, ובתור זה, ובתור המדען המטורף שמצליח למצוא את הדרך לנצח את אנשי המאדים. לא בתור ג'ו שמו, שבמקרה אחד הטילים האלה נופל לו ליד הבית, והוא מנסה להציל את עצמו ולמצוא את אשתו, זה הכל, כאילו רצונות כן. נורא נורא קטנים, אין פה שום דבר הירואי.
והוא לא מצליח, והוא זה לא. גם כאילו כן, חלק מהם. נכון. אף אחד לא נפגש עם אף אחד, אין שום מקריות שמחה.
בסוף
רק...
יש, בסוף, ספוילר.
בסוף, נכון.
זה יש happy end.
אבל הוא לא אמין, זה ה-happy end הלא אמין בעיניי.
למה זה? אנחנו הרי לפני פרק אחד דיברנו על האי ברחוב הציפורים, ושם אבא שלו חוזר, וזה אמין, ופה זה לא אמין.
כי שם את צריכה את זה, זה הקתרזיס שלך, שם, פה, כאילו, איזה קתרזיס? מה? מי? מי הבטיח?
זה נתן לנו יצירה מוזיקלית מדהימה.
נכון.
הספר הזה, ואנחנו נסיים את ההסקט, ואני אלך לשמוע את לנצח סתיו.
כן.
בלריפיט.
איזה אימג' חזק יש שם של האורבים שמנקרים את עיני הטרייפודים האלה? אוקיי, אנחנו נקדיש עוד איזה סוג של פרק ל-A.G. Wells.
לא ניפרד ממנו כל כך,
לא,
נגיד את זה
אפשר,
ככה.
לא, אי אפשר כל כך להשאיר אותו מאחורינו עיניים. אז חכו לנו בסיבוב, אנחנו אחיות גרים. תודה לכולם, לך נועה מנהיים.
תודה, ילד טייסט.
לדניאל שבתאי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
לכן.